איזו הערכה יש לאישה שחיה עם בעלה רק משום שנוח לה לשאת את שמו הנכבד. את קובלת אותו, קובלת את עצמך, וחיה חיי שקר וצביעות. המכתבים שהחליפו ביניהן הדס אמור, המאהבת של משה דיין, ואשתו רות, נמצאו לאחרונה זרוקים ברחוב. קריאה בהם חושפת את שערות הנפש שעורר המשולש הרומנטי הזה. כתבתו של עופר אדרת, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. צריך לשפשף את העיניים כשקוראים את המכתבים ששלחה הדס אמור, המאהבת של משה דיין, לרות דיין, אשתו ואם ילדיו של הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר. גם ממרחק של 6 עשורים, קשה שלא לטעות מה חלף בראשה בבואה להאשים את רות בכך שהיא לא משחררת את דיין, ועוצמת עיניים נוכח הרומנים שהוא מנהל עם נשים אחרות, בהן היא עצמה. קשה גם להבין איך העזה לבקש את עזרתה בהרחקתו של בעלה ממנה, לאחר שתיארה בפניה בפרטי פרטים את הקשר שנרקם ביניהם. אלה הם חלק ממכתבים ששלחו זה לזה גיבורי פרשה שהסעירה את המדינה אחרי שנחשפה בשנות ה-60 ונקשרה בשמותיהם של משה ורות דיין, הדס אמור ובעלה דוב ירמיה. חלק מהמכתבים האלה הגיעו בזמן אמת לשולחנו של אורי אבנרי, עורך העולם הזה. אבנרי בחר לגנוז אותם רק ב-1972, עם גירושי דיין, פרסם העיתון כמה מהם. בדיוק 50 שנה חלפו מאז פרסומם, וכעת מתברר שהם היו רק חלק קטן מחליפת מכתבים גדולה יותר בהשתתפות המעורבים בפרשה. לאחרונה נמצאו יתר המכתבים זרוקים ברחוב תל אביבי, משם התגלגלו לידיו של אספן ותיק שמתמחה בהיסטוריה ובתרבות ישראלית ויהודית. הוא רכש אותם, יצר קשר עם מוסף הארץ כדי להציגם לציבור, בטרם ימכור אותם לגורם שלישי. את שמו ביקש שלא לחשוף. קשה לי רק לתפוס מדוע כה התעוררה חמתך דווקא עליי, כתבה ב-1959 מור אל רות דיין, אחרי שהתגלה הרומן שניהלה עם בעלה. מה זה משנה לך אם משה בא אל גברת זו או אל גברת אחרת? כל עוד הוא יחיה בצורת חיים זו עם אשתו, הרי שכל חייו הוא יחזר על פתחיהן של נשים אחרות, היא מוסיפה לזרות מלח על הפצעים. אין זה משנה אם זו היא גברת רבינוביץ' או גברת ירמיה, שהוא שם משפחתה של מור באותה תקופה, או גברת פלונית אחרת. לא את, לא ראש הממשלה ולא דעת הקהל, ובוודאי שלא מצפונו, לא ימנעו ממנו למלא חפצו זה. היא מזהירה את רות מהתנהגותו של בעלה. לכל היותר הוא יעשה זאת בפחות הפגנתיות ויותר בסתר, היא מוסיפה. בהמשך המכתב הפנתה האשמה חריפה כלפי רות. בדבר אחד אני בטוחה, אילו בעלי היה נוהג כלפיי ומתייחס אליי בצורה כה פוגעת ומשפילה, והיה מכריז מדי פעם כי אינו אוהבני, והיה בוגד בי עם כל הבא ליד, הרי שלא הייתי חיה איתו אפילו יום אחד תחת קורת גג אחת, והייתי רואה זאת לחרפה עבורי לשאת את שמו, כתבה. האם גם את יכולה להתפאר בכך? איזו הערכה יכולה להיות לאישה שחיה עם בעלה רק משום שנוח לה ונעים לה לשאת את שמו הנכבד ולחשב לאשת החברה הגבוהה בזכות מעמדו הרם ולהציג כלפי חוץ את הליידי ולאחז את עיני הבריות בחיי משפחה נורמליים כביכול, בעוד שבפנים הכל ריק מתוכן, רקוב ומבאיש? למעשה אין פה אפילו אחיזת עיניים. האנשים אינם שותים עד כדי שלא יראו מה נעשה בביתה של דיין גם בלי שיבקרו אצלה. את המכתב הקשה סיימה במילים, בקיצור, את קובלת אותו, קובלת את עצמך וחיה חיי שקר וצביעות. נהלולים בנהלל. הסיפור הזה מתחיל בשנות ה-50 של המאה הקודמת בבסיס בד 4 במחנה צריפין. דוב ירמיה מונה לפקד על הבסיס. הוא היה אז בן 40, נשוי ואב ל2. מאחוריו היה שירות ביטחוני עשיר, שכלל את פלוגות הלילה של וינגייט, פרעות תרפת, כיבוש חניתה, שירות בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, פעילות בתנועת הבריחה וההפלה לאחר השואה, וקרבות בצפון במלחמת העצמאות. בתפקידו החדש ישב בלשכת מפקד הבסיס. למזכירתו מונתה הדסה מור, מורה חיילת שהייתה צעירה ממנו בכ-17 שנים. היו לו עיניים טובות וחמות, גופו היה אתלטי ושפע אנרגיות, מקרין קסם וקריזמה. כך תיארה את המפגש הראשון שלהם בספרה יערת הדבש ב-2005. כבר אז הבחינה גם בצדדים אחרים באישיותו. נימים תת-עוריים של סבל, של תלאות נפשיות, שחרטו קמטים עמוקים בפניו, כתבה. לאט לאט הלכו והתקרבו מפקד הבסיס והפקידה, בספרה דרכים לוהטות, שראה אור ב-1963, תיארה מור, התחלתי לחשוק בו, השתוקקתי לראות את עצמי חבוקה בזרועותיו, להרגיש את החום השופע ממנו. רק אחרי שהשתחררה מצהל, לפי עדותה, החל ביניהם הרומן. הזיק הראשון שניצת בי לגביו נדלק רק כששמעתי שהוא נהלה לי, שחי וגדל בנהלל, ואני התחלתי לתהות בסקרנות את מי מהמשפחות הוותיקות של נהלל אנחנו מכירים במשותף, תיארה. כך התווספה למשולש הרומנטי הזה הצלע השלישית והדומיננטית בו, משה דיין, שהיה אז הרמטכ"ל. דיין וירמיה בילו את ילדותם ונעוריהם בנהלל. הם למדו באותה כיתה, רחבו יחד על הסוסות בעמק והחלו בקריירה צבאית. גרנו באותה שכונה, חיזרנו אחר אותן בנות, התחרנו אחד עם השני, החלפנו אותן או הן אותנו, סיפר ירמיה. גם מור בילתה בנעוריה בנהלל, כתלמידה בבית הספר החקלאי לנערות של חנה מייזל שוחט. ב-1955 התלוותה אל דוב לטקס סיום קורס צניחה שנערך למפקדי הצבא הבכירים. עיניה של הדסה נישאו אל הרמטכ"ל משה דיין, שהיה בכיר מקבלי כנפי הצניחה. הבטתי בו בסקרנות גרדה. בעוד הוא מנופף לשלום לרבין, נתקל מבטו במבטי התוהה עליו. שניות ארוכות התארכה השהיית המבט הזה עין בעין בלבד, תיארה. בהמשך דוב התגרש מאשתו, ניסה להדסה והביא עם הילד לעולם. לא הייתי משוכנעת כי אני הייתי רוצה כל כך בו אילו היה רווק. זקוקה הייתי לקיומה של האישה האחרת, שאיתה סומה עליי להתמודד כביכול, כתבה. ברגע שהוא הציע לי נישואים, ידעתי כי אכן ניצחתיה, הוסיפה. מיד לאחר מכן העלילה הסתבכה. ירמיה ניצלת קשריו עם דיין כדי לסדר להם דירה חדשה. זמן קצר לאחר מכן עברו דוב והדסה לגור יחד ביפו. בהמשך הגיעה הזמנה לארוחת ערב בבית משפחת הרמטכ"ל בצהלה. גם שם הצטלבו מבטיהם של הדסה מור ומשה דיין. לפתע חשתי את מבטו הצמוד של משה שעקב אחר תנועותיי כל העת, כתבה. דיין לדבריה מזג לה ולא כוסית, קרב אליה עד שכמעט התחכך בה. בהמשך הציג לה בגאווה את אוסף הארכיאולוגיה הגנוב שלו. הוא הוביל אותי תוך שהוא אוחז מדי פעם בזרועי החשופה והדקיקה התארה. בסיום הערב אמרה לעצמה, עם הגבר הזה אני אשכב פעם. דיין שהיה נשוי לרות ואב לשלושת ילדיהם, החל מאותו יום לחזר אחר הדסה מאחורי גבו של דוב. הוא התחיל לבוא לבקר אותי בשעות הבוקר. הבעל יוצא לעבודה והאישה בשלבי קימה באה לשאול לשלומה. ביקור בית אסור אצל אישה, בת זוגו של ידידו, תיארה. באחד הביקורים הוא חצה את הגבול ושלח לעברה ידיים. הוא קרא ועמד מולי, סמוך מאוד אליי. גלי חום ותשוקה קרנו מגופו לעברי, תיארה. בהמשך לדבריה, דיין קרב עוד צעד אחד אליי, עד כי חשתי את נשימתו על פניי, הוא תפס במותניי ברוך. אחר כך נחלצה מידיו. הקשר בין מור ודיין התהדק, והיא ביקשה ממנו לסדר לדירה במעונות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית, שם למדה חינוך מיוחד. דיין סידר גם לעצמו דירה סמוכה לזו של הדסה, ועבר לגור שם בשבתו כסטודנט מן המניין, אחרי סיום כהונתו כרמטכ"ל ב-1958. אם משעמם לך, בואי, אני בדירה, אמר לה כפי שתיארה. לאורו העמום של התנור חשתי את תנועות ידיו הרוטטות ונעקותיו, שעה שנתקל בקשיים בהסרת המכשולים שבדרכו, עד אשר כבש אותי סופית. באותה השנייה שבה הוסרו כל המחיצות בינינו, כמעט וצעקתי במעמקי ליבי שלעולם, לעולם אל ייגמר הרגע הזה, ומי ייתן וימשך לנצח, הוסיפה. במקביל, הקשר בין הדסה ודוב הלך ודח. היא תיארה אותו כאנוכי, נוקשה, קמצן, מתוסכל וקנאי, וטענה כי רצונו היחיד היה שתביא לו בן. ניצול פיזי מיני שלו אותי כמכשיר פונדקאי ללדת לו בן, ואחריו המבול, כתבה. במיוחד צלדה מהוויכוחים האידיאולוגיים עמו, כשניסה לשכנעה בצדקת הקומוניזם. בהמשך הוא עזב אותה ועבר עם בנם לקיבוץ שריד. הדסה המשיכה לגור בירושלים ולנהל את הרומן עם הרמטכ"ל לשעבר, גם כשהתמנה לשר החקלאות ב-1959, כמו דוד המלך. את המכתב הראשון שפורסם על ידי העולם הזה שלח ירמיה לדיין באוגוסט 1959, בו כינה אותו נואף שפל וארור, נבל מנובל וגבר זנונים, ואיחל לו, ארור תהיה לעולם. המכתב השני שפורסם היה זה ששלחה רות דיין לדוב ירמיה בספטמבר אותה שנה, בו כתבה, שום דבר מתעלוליו של משה אינו מדהים אותי, אני רק מתפלא על הטיפשים שעוד מאמינים בו ונושאים אותו על כפיים. האשליה שבמשך שנים רבות חייתי בה, שנקראה משה דיין, כבר מזמן איננה. עבורי הוא איש חולה, גס, מחוסר בסיס אנושי כלשהו. במכתבים החדשים שהתגלו אפשר למצוא מכתב שירמיה שלח לרות דיין כמה שבועות אחרי המכתב החריף ששלח למשה. אינני יכול להשלים עם זה שאדם שפל כזה, הנהנה מאמונה של אישה כלשהי, ולא כל שכן של אישה כמוך, כתב. אני מתאר לי שאת יודעת וסובלת מרבים ממעלליו, אולם על זה האחרון את חייבת לדעת. חובתי לא רק כאדם שסבל מזה סבל בלתי אפשרי, אלא כאדם שחייב לפקוח את עינייך ולהסיק מזה את המסקנות הקיצוניות ביותר, לספר לך עליו, הוסיף. לא ייתכן שיתהלך אדם גדול כביכול בארץ הזאת, ויהנה מכל הכתרים האפשריים של כבוד, הערצת הציבור, עלייה וטיפוס בסולמות הגבוהים ביותר של החברה והמדינה, ויהיה נבל ושפל כזה בחייו הפרטיים, כתב. בהמשך תיאר ירמיה כיצד דיין הפך את הדסה לפילגשו הקבועה. ירמיה משתמש במכתב במילים חריפות, וחוטב כי הדסה סיפרה לו שדיין ממש אנס אותה בכוח אישיותו, השפעתו וכוחו הגברי לשכב איתו, ובמשך הזמן הפך את הדבר להרגל ולמעגל קסמים שלא הצליחה לצאת ממנו. ירמיה התייחס גם למכתב ששלח לפני כן למשה. אני מכיר טוב את משה ומשער שגם לאחר המכתב הקצר שכתבתי לו, שבו חירפתי אותו כמגיע לו, לא זה בו שום עצב, וכשם שידע תמיד לדרוס ולדרוך על נפשות בדרכו, הוא יעשה זאת גם הלאה. על רקע זה ירמיה המליץ לרות להיפרד מדיין לאלתר. את אינה חייבת בשום אופן לסבול זאת יותר. ירקי בפניו, ושילחי אותו לכל הרוחות. עזרי עוז להוריד את המעלומה המגיעה לו על ראשו, וצאי מתוך המסגרת המחושפת הזאת, הארורה שהוא מנסה ליהנות ממנה במשך עשרות בשנים, תוך בגידה מנובלת וניצול זולתו, ניצולך בצורה צינית ובוגדנית שאין לה גבול, כתב. להפצרתו ברות להתגרש ממשה, היה גם היבט ציבורי, כדבריו. תדע כל הארץ, וידע אפוטרופוסו הרוחני, הכוונה לבן גוריון, מה דמות המפלצת הזאת, שמתנסית להיות הסמל והדמות לדוגמה לדור הצעיר ולעם כולו, סיכם. ירמיה כתב במקביל גם לבן גוריון על מעלליו של דיין. הזקן השיב לו בשני מכתבים שנחשפו בהעולם הזה ב-1972. אני מבין לרוחך ואיני מתפלא על הצער, הכאב והזעם הבוקעים מקרבך. אין דבר טבעי מזה, כתב בן גוריון לירמיה. רחשי הלב עמוקים משיקולי השכל וגם אולי יותר אמיתיים, הוסיף. בהמשך עם זאת, דחה את הטענות שהעלה ירמיה על אישיותו של דיין והסביר כי על ירמיה להבחין בין שני מישורים, האישי מצד אחד והציבורי מצד אחר. אי אפשר, כתב, ולדעתי אסור לבדוק החיים האינטימיים, הכמוסים של אדם, גבר או אישה, ולקבוע לפיהם מעמדם וזכותם בחברה. אדם יכול להיות נזיר וקדוש כל ימיו ולא יוצלח לשליחות ציבורית, ויתכן ההפך. כדי לבסס את דבריו, חזר בן גוריון גם לימי קדם, והזכיר את הסיפור התנכי על דוד המלך, ששכב עם בת שבע ושלח את בעלה, אוריה החיתי, למות במלחמה. המכתב הבא שנשלח היה זה שכתבה הדסה לרות, שחלקו פורסם בפתחה של כתבה זו. בתחילת המכתב נזפה הדסה ברות על כך שהיא מנסה לסכסך בינה ובין דוב ירמיה. לא הייתי מעלה על דעתי לכתוב לך, אילולי נוכחתי כי קיבלת על עצמך את החובה הקדושה להפריד ביני ובין דוב, כתבה. ייתכן שעם קצת מאמץ תוכלי להצליח במשימתך זו ולשכנע את דוב שעליו לעוזבני, כיוון שהוא נתון בקלות רבה להשפעה. אולם גם אם הוא ישתכנע, הרי שאני ודאי שלא מתכוונת להשתכנע בכך, ואת יודעת שלא די שרק צד אחד ירצה בפירוד כדי שהפירוד יצא לפועל, הוסיפה. רות השיבה לה על מכתבה באיפוק. התפלאתי מאוד לתוכן מכתבך ולהשמותייך. לא אני נדחפתי ביניכם, כתבה לה והשימה אותה בכך שנכנסה לחיי משפחתה בניגוד לרצונה, והציעה לבעלה משה חיי זנות קבל עם ועדה. רות הוסיפה כי אין מוחקים במחי יד את יחסיה עם משה, שנמשכו כבר רבע מאה וחללו שלושה ילדים, ועבר די עשיר בהיסטוריה, בדאגות הדדיות, בשמחות ובעצב. בהקשר זה הוסיפה, לא שכיבה עם הדסה וכל שורת הגברות הנכבדות הנמשכות לשם רם יועילו למחוק עבר זה, ובוודאי לא מכתבים ילדותיים וטיפשיים כשלח אל משה. בכך רמזה כי עינה במכתבים ששלחה הדסה אל משה או שמעה עליהם מפיו של דוב. שניים מהם מופיעים בחליפת המכתבים הזאת. את המכתב סיכמה בבקשה שלא תתערב בחייה והוסיפה. אולי אפילו עשיתי לך טובה בזאת, ותפסיקי אף את לפסוע על פתחים של בעלים של אחרות, ותסתפקי בילדך ובבעלך, שבאמת ראוי ליחס הוגן וכנה. ואני בכל זאת מאחלת לכם שתמצאו את הדרך הנאותה להשלים. הדסה כנראה סיפרה לירמיה על תוכן המכתב החריף ששלחה לרות, שכן במכתב לרות הוא מבקש את סליחתה בשמה של אשתו. הכאיב לי מאוד מה שעשתה הדסה במכתבה אלייך, נוסף לצער והכאב שגרמה לך. בהכירי אותה ואת התסביך הקשה שהיא נתונה לו ביחסה לנשים שנגעו בצורה זו או אחרת באחד ממעגלי חייה, אני משאר את חוסר הטעם והאכזריות שבמכתבה וצר לי על כך, כתב. בהמשך סיפר ירמיה לרות שהחליט לנסות לשקם את הקשר עם הדסה. הוא כתב כי היא הודתה בכל חטאיה וביקשה להמשיך איתי את חייה בנאמנות. ירמיה הוסיף כי היא למדה את שיעורה וכי הפרשה נגמרה לחלוטין. אלא שהרומן בין הדסה ודיין נמשך לסירוגין ובהפסקות כל אותה עת. בפתחה של שנת 1960, הדסה שיגרה מכתב נוסף לרות. היא התנצלה בו על מכתבה הקודם, אותו תיארה כתוקפני וחוצפני ואולי אף לא הוגן, והוסיפה כי נהגה כלפיה בעזות מצח ובשחצנות, והתמלאה רגשי בושה לאחריו. כתבתי אז את המכתב כי הייתי במצב של מלחמה, ובמלחמה צריך להתגונן, וכדי להתגונן צריך להתקיף, וזאת עשיתי. אם הכאבתי לך במשהו, איתך הסליחה, הוסיפה. קריאה ביתר המכתב מעלה בבירור את הבלבול שחשה הדסה מהפרשה, ועשויה להיראות כמו עלילה של טלנובלה זולה. האישה הבוגדת, הדסה, מבקשת מהאישה הנבגדת, רות, עצה כיצד להיפטר מבעלה משה, ומתלוננת עליו בפניה. אינני יודעת אם יש הרבה היגיון בכותבי לך מכתב זה, אולם ישנם מצבים בהם אדם נדחף לעשות משהו בלי לתת לעצמו דוח הגיוני וסביר על מעשהו, כתבה. נדמה לי שאני נמצאת במצב כזה, ואין זו החלטה של רגע. היא גמלה בליבי אמש, בשעת לילה מאוחרת, ברגע שמשה עזב את חדרי וסגר אחריו את הדלת, הוסיפה, ובכך חשפה שהרומן שלה עם דיין נמשך. נשארה בי אז הרגשה כה חזקה של אין עונים ושל אוזלת יד, וכשחשבתי מה לעשות כדי להיחלץ מהרגשה זו, עלה בי רעיון זה של כתיבה אלייך. ודווקא אלייך, את היחידה שיודעת יפה במי מדובר, כתבה. מה שאני רוצה עכשיו הוא שתעזרי לי, ולא רק בעצם ידיעתך את המצב, לצאת מסווח היחסים המעיקים שלי עם משה. פשוט אינני רואה כל מוצא ממנו, ואינני רואה לאן אגיע איתו. בהמשך תיארה את הקשר ביניהם ואת אישיותו במילים קשות. במשך כל השנתיים ויותר שאני נפגשת איתו, נשבעתי לו פעם שיותר לא אראה אותו. ידעתי כי לא הוא האיש שאיזושהי אישה צריכה לקיים איתו איזשהו מגע. ידעתי ואני יודעת יפה, כי הוא אדם אנוכי, קר, תוקפני, תועלתני, לא נרתע מפני שקר, בעל מצפון חלש ביותר, ומסוגל לנקוט אמצעים שפלים ובזועים ביותר על מנת להשיג את מטרתו ואת מבוקשו. והמעניין הוא שהוא מצליח יפה הן בהשגת המטרה והן בהשגת המבוקש, כתבה. במכתבה פרטה הדסה כיצד נרקם הקשר עם משה, כשהזמין אותה לחדרו במגורי הסטודנטים של האוניברסיטה. הוא כפה עליי גם את רצונו בי, וכאן לא מעט הייתי האשמה. הוא הזמין אותי אליו כבר מהערב הראשון, ואני בתמימותי נכנסתי אליו. לא תיארתי לי כי הוא זאב טורף כזה, למרות כל הסיפורים ששמעתי עליו. ברור היה לו כי אבוא אליו אחר כך, ברגע שירמוז לי בניד ראש להיכנס, כתבה. וכאן החל המאבק. לא איש כמשה ישלים עם כך שאישה תאמר לו בפירוש שאינה רוצה בו. הוא גייס את כל קסמיו הגבריים והמציא כל מיני תחבולות כדי לשבור את התנגדותי. ואכן קשה היה להתנגד לו זמן רב. ומאחר שיחסה עם דוב היו אז אחורים למדי, ומאחר שאין הוא גבר דוחה במיוחד, ומאחר שאני בסך הכל אישה ככל אנשים, הרי שחיזוריו החניפו לי. ייתכן שאף היה בכך שמץ של קרטנות, שנהניתי דווקא מעצם העובדה שהרמטכ"ל של צה"ל לשעבר מחזר אחריי כל כך נחמד. בקיצור, הלכתי אליו, הלכתי, וידעתי שאני עושה שטות. הדסה חשבה לדבריה כי מדובר בסטוץ בלבד. ניחמתי את עצמי כי זו אפיזודה חולפת, שתשכח ברגע שלא הראינו תקופה מסוימת, כתבה. ואולם אחרי חופשת הקיץ, שב לפקוד אותה, השכן, המפורסם, המקסים, המפתה והמנובל כאחד, כדבריה. תחילה סרבה להיענות לחיזוריו, אך ככל שנהגתי איתו יותר בגסות ובחוצפה, הוא יותר בא, היה ידידותי יותר וחביב עד אין קץ. אכן שיטה מצוינת למשוך גברים, כתבה. לבסוף נשברה התנגדותי, כדבריה, פשוט לא הייתי מספיק חזקה, נכנעתי והוקל לי בכך. הדסה שיתפה את רות בכך שדוב הסכים לתת הזדמנות שנייה ליחסים ביניהם, אלא שאז לדבריה התעורר בי רצון לראות את משה והחידשה עמו את הקשר. חרה לי קצת על שהוא הסכים לגמור איתי דווקא בגלל לחץ שבא עליו מצד המוסכמות החברתיות, ולא הסכים לעשות זאת כשאני ביקשתי זאת ממנו, הסבירה. דיין היה כבר כעת שר החקלאות. מור החלה את שנת לימודיה השלישית. המרחק מהכנסת או ממשרד החקלאות או מהמלון אינו גדול ביותר, כתבה בהתייחסה למעונה באותה עת. ושוב התחיל מחזור חדש ללא שינוי. פעם הוא בא בבוקר ואני לא פותחת לו, ופעם אחרת אני פותחת לו אותה בריצה, ומעגל הקסמים הזה נמשך, כתבה. אינני יודעת אף מה הוא רוצה ממני, הרי לא חסרות נשים בארץ הזאת שהיו רואות כבוד לעצמן להיענות להזמנה שלו. כנראה נכנסנו יותר מדי אחד לשני לדם, ושוב אין כוח לצאת מזה. אינני רוצה ביחסים אלה, אך מערכת העקרונות וערכי המוסר שלי אינם חזקים במידה מספקת. בהמשך הדסה ביקשה להתגרש מדוב. ביוני 1960 הוא דיווח לרות על כך. עוד מבצע של אישך גיבור העם הצליח, כתב. בין נימוקיה העיקריים להחלטתה הפטלית לעוזבני דווקא עתה, אחרי שסלחתי לה, והחזרתי אותה אליי בניסיון לבנות את חיינו מחדש, היו הנימוקים שיש לה הרגשת אשם כלפי משה על הצרות שגרמה לו, וזה שאינה בטוחה בעצמה כי אם יחדש את גיחותיו המתועבות אליה, תוכל לעמוד בפניו. בהמשך כתב, בכל התנהגותה איתי, גופנית כרוחנית, חשתי את ישותו הרוחנית והגופנית של משה, את נבלותו וחוסר מעצוריו. עוד הוסיף, במאבק שהתנהל בין אלוהים והשטן בנפשה, יצק הוא את סתנותו, ואני בטוח שגם בעתיד ימשיך לנצל את חולשתה של אישה אומללה זו, השבויה בידי יצרים מעוותים והפרעות נפש חמורות של רדיפה אחרי גירויים מיניים וחברתיים, של רדיפה אחרי זוהר חיצוני, ומתעלמת מהמהות האמיתית של האדם, חיי הנפש וחיי האהבה. באוגוסט 1961 כתבה הדסה אל משה דיין ותהתה מדוע הוא מתעלם ממנה. אינני יודעת לשם החרם הזה עליי. אם אתה כועס, אמור זאת במילים ולא בשתיקה. אם עשיתי או נהגתי במשהו שלא לרוחך, הרי שלא עשיתי זאת במזיד. אם אינך רוצה שנשמתי תכלה, בוא אליי ביום ראשון אחר הצהריים, או בערב לחדרי בירושלים. אחכה לך, אנא, בוא. את המכתב סיימה באזהרה, אל תמתח את החבל יותר מדי. ובסופו של דבר עלו להיקרה, ואין בזאת, לפי מיטב הרגשתי, אינך רוצה. בסוף אותה שנה כתב שוב דוב לרות, הפעם מצבו היה טוב בהרבה, הוא סיפר לה על אשתו החדשה, מנוחה, אותה קינה נהדרת, וכתב כי כל חיי השתנו לטובה. אסיים את כתיבת הספר והימה. המכתב האחרון באוסף הנוכחי נשלח בראשית 1962 מהדסה אל משה. עולה ממנו כי השניים נפגשו בירושלים לפגישה שתוארה כחטופה בגלל כל הגורמים האובייקטיביים וההתחייבויות החברתיות שלך. הדסה משתפת את דיין בהחלטתה לפרסם את מעלליהם ברומן פרי עתה. העניין הוא בספר שאני כותבת, זה באמת לא יפה מצדך שאתה מזלזל כל כך באחת המשימות הכי קשות שלקחתי על עצמי לעשות. האמת היא שאינני יודעת עד היום לפי תגובתך כאשר רמזתי לך על כך, אם אתה מתפעל ומעריך את עובדת כתיבת עצם הכתיבה או שאינך שולל אותה. בין אם הדבר הינו לרוחך ובין אם לא, אני אמשיך ואסיים את כתיבת הספר והיא מה. במכתבה ביקשה מור את עזרתו של דיין בהשלמת פרטים הדרושים לספרה. מה דעתך? אנא אל תיחס עליי בשל כך, אני מבטיחה לך כי בסופו של דבר תהנה למקרא הדברים, אם כי בתוספת של כמה זעזועים פה ושם. אינני בטוחה אם מבחינה ספרותית אומנותית תהורה תהיה זו יצירת מופת, אולם מבחינה קופתית תפוצתית יהיה זה בסט-סלר גורף הון. ההחלטה היא בידך עכשיו. יכול אתה להיות איתי ברוגז לעולמים בשל כן? אולם הדבר לא ישנה מעמדתי וכשם ששמי הדסה כך יודפס ספר זה. אפשרות שנייה היא שיכול אתה לנסות לשכנעני לחדול מלכתוב. מסופקני באם תצליח, אולם באם כן, אענה לך וגנוז את הכתוב. אפשרות שלישית היא שתעזור לי בכתיבה. זוהי האפשרות הרצויה לי ביותר. כרצונך, אני בדרך כלל נמצאת בחדרי בערבים. זוכר את הכתובת? אגב, מעולם לא שיערתי כי מצוי בחשף סבל כה גבוה וכוח התאבקות ממש אילאי. כל הערכתי והערצתי לך, אך למען השם, לשם מה הקורבן הזה? הספר האור ב-1963 ועורר הדים רבים. הדסה פרסמה בהמשך 7 ספרים נוספים, והייתה גם עיתונאית ועורכת דין. לימים נישאה בשלישית, והייתה סבתא ל4 נכדים ושתי נינות. היא מתה בחודש שעבר בגיל 90, אחרי משה דיין, רות דיין ודוב ירמיה. בשנה שעברה, בריאיון לגלריה, אמרה מור, הקשר שהיה לי עם משה דיין כשלעצמו היה חוויה מרגשת, אולם העובדה שהקשר הזה עדיין מצית את הסקרנות הציבורית לגביו, אחרי כל כך הרבה שנים שחלפו מאז, ממש מעוררת פליאה. איזו הערכה יש לאישה שחיה עם בעלה רק משום שנוח לה לשאת את שמו הנכבד, את קובלת אותו, קובלת את עצמך וחיה חיי שקר וצביעות. כתבתו של אופר אדרת, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.